שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קי"א במסכת זבחים. נתחיל באמצע עמוד א' ונסיים בסיום הפרק בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק במי שעושה עבודה בחוץ, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על דם בחוץ, בחלק השני נדבר על עופות בחוץ. אז החלק הראשון לגבי דם בחוץ, ואת החלק הזה נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה משפט אחד מתוך המשנה מאתמול, בסעיף השני נקפוץ למשנה בסוף עמוד ב'. אז הסעיף הראשון זה לגבי מי שהקריב את החטאת כמו שצריך, שחטו בפנים, זרקו את הדם בפנים, הקריבו בפנים, אבל את שיערי הדם של החטאת, שאותם אמורים לשפוך לסוד המזבח, את זה הוא שפך בחוץ. והשאלה היא, האם הוא חייב על זה או לא? עכשיו, לפני שנראה מה כתוב במשנה נקדים, שכבר למדנו בדף ממזיין ואז בדף נון ב', האם בכלל שפיכת שירי הדם של החטאת מעכבת? אז המשנה בממזיין אמרה שהיא לא מעכבת, לא בחטאת חיצונה ואפילו לא בחטאות הפנימיות, אבל הגמרה בדף נון ב' הביאה בזה מחלוקת, שלפי רבי עקיבא באמת זה לא מעכב, אבל לפי רבי ישמעאל משמע שזה מעכב. מה זה מעכב? אז רב דא ברבא אמר רק בחטאות הפנימיות, רב פאפא צמצם את זה עוד יותר רק בחטאת העוף. בכל אופן, זה מחלוקת האם זה מעכב. זה מה שראינו שם. עכשיו נחזור אלינו. מה הדין אם הוא שפך את שירי דם החטאת בחוץ? אז מחדש רבי נחמיה במשנה שהוא חייב. זה במשנה, ועכשיו בא רבי יוחנן בגמרא ואומר, מזה שהוא חייב בחוץ, כנראה שרבי נחמיה סובר שהשפיכה מעכבת, כי רק אם היא מעכבת, אז היא נחשבת עבודה, וממילא הם עושים אותה בחוץ חייבים. זה רבי יוחנן, אבל הגמרא מקשה על זה, מי טבעי, מברייתא ששם הובאת מחלוקת לגבי השפיכה בחוץ, שגם שם רבי נחמיה מחייב בחוץ, אבל רבי עקיבא פותר, ויש שם דיון ביניהם שרבי עקיבא טוען רבי נחמיה, איך אתה יכול לחייב על שפיכה בחוץ? הרי השפיכה בכלל לא מעכבת. ועונה לו רבי נחמיה, אז מה אם היא לא מעכבת? הרי גם על הכתרת איברים בחוץ חייבים, למרות שגם הם לא מעכבים את הכפרה, אז גם על שפיכה בחוץ אפשר להתחייב. זה מה שכתוב בברייתא, ומהברייתא הזאת עולה לא כמו רבי יוחנן. כי כאמור, רבי יוחנן חשב שרבי נחמיה מחייב על שפיכה בחוץ, כי כנראה ששפיכה זה דבר מעכב. לעומת זאת, מהברייתא עולה שרבי נחמיה מחייב על שפיכה בחוץ, אפילו שהשפיכה לא מעכבת, כמו שגם האיברים לא מעכבים וחייבים עליהם. אז זה קשה על רבי יוחנן. ולגבי זה יש שלוש תשובות. תשובה ראשונה אומרת, באמת תיובתא, רבי יוחנן בבעיה, הברייתא לא כמותו. זאת תשובה ראשונה שהיא בעצם לא ממש תשובה. תשובה שנייה זה שבאמת אין סתירה, ורבי יוחנן צודק שרבי נחמיה מחייב על שפיכה בחוץ רק בגלל שבאמת השפיכה מעכבת, וזה שבברייתא משמע שהוא מודה שהשפיכה לא מעכבת, זה פשוט כי צריך לחלק בין חטאות פנימיות לחטאות חיצוניות, כמו שבאמת ראינו בהקדמה שרבי ישמעאל אמר. כלומר, מה שרבי יוחנן אמר שלפי רבי נחמיה השפיכה מעכבת, זה בחטאות הפנימיות, כמו של יום כיפור או פר אלם דבר של ציבור, ששם השפיכה מעכבת, וממילא בזה רבי נחמיה מחייב אם הוא שפך בחוץ. לעומת זאת, מה רבי נחמיה הודה בברייתא שהשפיכה לא מעכבת, זה בחטאות החיצוניות. זאת התשובה השנייה, אבל הגמרא מיד דוחה אותה, כי עדיין זה לא מה שרבי נחמיה אומר בברייתא. הרי אם זה מה שרבי נחמיה חשב, אז הוא היה צריך לענות לרבי עקיבא שזה שאני מחייב על שפיכה בחוץ, זה דווקא בחטאות הפנימיות, שאצלם השפיכה בפנים מעכבת, ולכן חייבים על שפיכה בחוץ, אבל באמת בחטאות החיצוניות אני מודה שהוא לא חייב בחוץ. זה מה שהוא היה צריך לענות לו, אבל הרי זה לא מה שהוא ענה לו. מה שהוא ענה לו זה שאפילו שהשפיכה בפנים לא מעכבת, בכל זאת אני מחייב על שפיכה בחוץ. כלומר, זה מפורש לא כמו רבי יוחנן. כי שוב, רבי יוחנן אמר שהוא מחייב על שפיכה בחוץ כי השפיכה מעכבת, ואילו בברייתא הוא מחייב על שפיכה בחוץ אפילו שהיא לא מעכבת. אז שוב, הקושייה על רבי יוחנן עדיין קשה, וזה מוביל אותנו לתשובה השלישית, וזה שרבי נחמיה עצמו הוא באמת כמו שאמר רבי יוחנן, לדעתו השפיכה מעכבת בכל קורבנות החטאת, גם בחטאות הפנימיות וגם בחטאות החיצוניות, וזאת הסיבה שהוא מחייב על שפיכה בחוץ בכל קורבנות החטאת. זה רבי נחמיה עצמו. ומה שבברייתא רבי נחמיה אמר, אפילו שהשפיכה לא מעכבת, בכל זאת צריך להתחייב עליה בחוץ, הוא לא אמר את זה לדעת עצמו. כי כאמור, הוא עצמו חושב שבאמת השפיכה כן מעכבת. אלא הוא אמר את זה לדעת רבי עקיבא. כלומר, אתה רבי עקיבא שחושב שהשפיכה לא מעכבת, בכל זאת, אני חושב שעדיין אם הוא שפך בחוץ, הוא צריך להיות חייב, כמו שהוא חייב על הכתרה בחוץ. ככה רבי נחמיה טען לרבי עקיבא, לדעת רבי עקיבא עצמו, ורבי עקיבא עדיין חולק על זה ואומר, "מה פתאום? כיוון שזה לא מעכב, אז הוא פטור." זה היה דיון בברייתא, אבל שוב, רבי נחמיה עצמו חושב שבאמת השפיכה כן מעכבת בכל החטאות, ולכן אם הוא שפך בחוץ את הדם, אז הוא חייב בכל החטאות. ועד כאן החלק הראשון של השיעור. לסיכום, רבי נחמיה אמר במשנה שמושפך את שירי דם החטאת בחוץ במקום בפנים הוא חייב, ורבי יוחנן הסביר שזה כי רבי נחמיה סובר שבאמת השפיכה מעכבת בכל החטאות ולכן הוא חייב בחוץ, וזה שבברייתא הוא אמר שהוא חייב בחוץ אפילו שהשפיכה לא מעכבת, הוא לא אמר את זה לדעת עצמו, אלא כנגד דעת רבי עקיבא, אבל עדיין רבי עקיבא חולק, וזה היה הסעיף הראשון בחלק הראשון. עכשיו, בזה הגענו למשנה בסוף עמוד א', אבל נדלג עליה למשנה בסוף עמוד ב', כי גם היא עוסקת בדם בחוץ. רוב הדינים שנראה במשנה הם עוד לא מחודשים, אבל יש דין אחד שהוא מחודש, ובשבילו מביאים את הכל. אז אומרת המשנה, אם אדם שחט חטאת, ואז את חלק מהדם נתן בפנים וחלק בחוץ, אז תלוי בכמה כוסות מדובר. אם הוא קיבל את כל הדם בכוס אחת, אז בין אם הוא קודם נתן בחוץ ואז בפנים, או קודם בפנים ואז בחוץ, ודאי שהוא חייב על הבחוץ. למה? כי אם הוא קודם נתן ארבע מתנות בחוץ, ואז את השיריים בפנים, אז ודאי שהוא חייב על הבחוץ, כי כשהוא נתן זה הראוי להקרבה. אבל גם אם הפוך, אם הוא קודם נתן ארבע מתנות בפנים, ואז את השיריים בחוץ, גם על זה הוא חייב על הבחוץ, כי מסבירה הגמרא, המשנה כאן היא כרבי נחמיה, שכמו שראינו בסעיף הקודם, הוא אומר שהשיריים מעכבות, וממילא גם עליהם חייבים בחוץ, זה כשהכל היה בכוס אחת, בינתיים אין חידוש, חוץ מזה שהמשנה כאן סתמה כרבי נחמיה, זה בכוס אחת. אם הוא קיבל בשתי כוסות, כלומר קיבל חלק מהדם בכוס אחת ואז עוד בכוס אחרת, אז כאן המשנה מפרטת ארבעה מקרים. מקרה אחד, אם הוא נתן את שתי הכוסות בפנים, אז כמובן שהוא פטור, כי הוא לא נתן שום דבר בחוץ, זה ברור. מקרה שני, אם הוא נתן את שתי הכוסות בחוץ, אז כמובן שהוא חייב, ורש"י מפרט שאם הוא עשה את זה בהלם אחד, אז הוא חייב רק חטאת אחת, אם הוא עשה את זה בשתי הלמות, אז הוא חייב שתי חטאות, אחת על כל כוס. אם הוא קיבל את הדם בשתי כוסות, כלומר הוא קיבל דם בכוס אחת ואז עוד דם בכוס השנייה, ומכוס אחת הוא נותן ארבע מתנות, ומכוס שנייה הוא נותן את השיריים, אז כאן המשנה מפרטת ארבעה מקרים, כששלושת הראשונים הם לא מחודשים, מה שחשוב לנו זה המקרה האחרון, שהוא מחודש, אבל נראה את כולם. אז מקרה ראשון, אם הוא נתן את שתיהם בפנים, אז מעולה, כמובן שהוא פטור על שתיהם, כי הוא עושה כמו שצריך, הוא נתן בפנים. מקרה שני, אם הוא נתן את שתיהן בחוץ, אז כמובן שהוא חייב על שתיהן, כי הוא חטא בשתיהן, ורק נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, הוא חייב גם על השנייה, כי אמנם הוא כבר נתן את הראשונה, אבל השנייה עדיין הייתה ראויה להינתן בפנים, אז כשהוא נתן גם אותה בחוץ, הוא חייב גם עליה, זאת הערה אחת. הערה שנייה, רש"י אומר שהוא חייב שתי חטאות, אחת על כל כוס, רק אם זה היה בשתי העלמות, אבל אם זה בהעלם אחד, אז כמו בכל חטא, הוא חייב רק אחת. בכל אופן, זה המקרה השני, אם הוא נתן את שתיהן בחוץ, אז הוא חייב על שתיהן. מקרה שלישי, במשנה זה רביעי, אבל נקדים את זה, אם הוא נתן אחת בחוץ ואז אחת בפנים, אז כמובן שהוא חייב על זאת שבחוץ, כי הוא נתן אותה בחוץ כשהייתה ראויה, ואגב, הפנימית שאחרי זה הוא נתן היא נחשבת לו, כי לא נפסלה בגלל הזאת שבחוץ, כי היא בכוס נפרדת, ולכן כשהוא ייתן אותה בפנים, אז הוא יצא ידי חובה והקורבן עצמו בסדר, אבל עדיין הוא חייב על מה שהוא נתן בחוץ. זה מקרה שלישי. עד כאן המקרים הלא מחודשים, בוא נאמר אותם עוד פעם. אם הוא נתן שתיהן בפנים, כמובן שהוא פטור. אם הוא נתן שתיהן בחוץ, הוא חייב על שתיהן. אם הוא נתן אחת בחוץ ואז אחת בפנים, אז הוא חייב על זאת שבחוץ, וזאת שבפנים נחשבת לו. ועכשיו, למקרה הרביעי, שהוא כן מחודש, וזה מצב הפוך. אם הוא נתן קודם אחת בפנים, שזה ארבע מתנות, ואז את השנייה בחוץ, שזה השיריים, אומרת המשנה שהוא פטור על הבחוץ. שוב, אם הוא נתן אחת בפנים ואז אחת בחוץ, הוא פטור. זה מה שכתוב במשנה, ועל זה נראה שני דיונים. דיון אחד, אמרנו שזה חידוש. למה זה חידוש? כי מקשה הגמרא, הרי אמרנו שהמשנה היא כרבי נחמיה, שגם על השיריים חייבים בחוץ. אז למה כאן, כשהוא נתן אחת בפנים, ואז את השנייה, כלומר השיריים בחוץ, למה כאן הוא פטור? מסבירה הגמרא שכאן רבי נחמיה מודה. כי ברגע שזה לא בכוס אחת, אלא בשתי כוסות, אז ברגע שהוא נתן ארבע מתנות מכוס אחת, אז הכוס השנייה לא נחשבת שיריים, אלא היא נדחית, לא משתמשים בה, אלא שופכים אותה לאמת המים, ככה סוברים רבנן, רבי אלעזר ברבי שמעון חולק ואומר שכן משתמשים, בכל אופן, רבי נחמיה פה סובר כמו רבנן שהיא נדחית ולא משתמשים בה, ולכן כיוון שלא משתמשים בה והיא לא ראויה להקרבה, אז ממילא לא חייבים עליה בחוץ. זאת הערה ראשונה, שוב, לפי רבי נחמיה, אם זה בכוס אחת, והוא נתן קודם מפנים ואז בחוץ, כן חייב על הבחוץ, כי השיריים מעכבים, אבל אם השיריים הם בכוס נפרדת, אז הם לא נחשבים שיריים, אלא הם דחויים והולכים לאמת המים, ולכן לא חייבים עליהם בחוץ, גם לפי רבי נחמיה. זאת הערה אחת. הערה שנייה מחזירה אותנו למשנה, וזה שאחרי שהמשנה מביאה את המקרים של כוס אחת ושתי כוסות, כשבתוך השתי כוסות פירטנו עכשיו ארבעה מקרים, היא אומרת שהמקרה הזה של שתי כוסות דומה למקרה אחר. וזה לא לגבי דם בחוץ, אלא לגבי שחיטה בחוץ, שגם שם אנחנו נראה ארבעה מקרים דומים, והגמרא תשאל למה המשנה הביאה גם את זה, לכאורה מה זה מוסיף, והיא תסביר שזה הובא בשביל ללמוד משהו מהמקרה האחרון שעכשיו הזכרנו לגבי הכוס שנחשבת דחויה. אז בואו נראה קודם מה זה המקרה הזה של השתי חטאות, ואז נראה מה לומדים אליו מהכוס הדחויה. אז המקרה זה שאדם הקדיש חטאת, ואז איבד אותו, ולכן הקדיש עוד חטאת, ואז הוא מצא את הראשונה. כך שכרגע יש לו שתי חטאות, ויכול להשתמש באיזה מהם שהוא ירצה, ולפי רבי, שכך סובר את המשנה, ברגע שהוא יבחר אחת ויקריא ויזרוק את הדם, אז בזה הוא יתכפר בה, וממילא השנייה נפסלת, כי נחשבת חטאת שנתכפרו בעליה, ולכן היא צריכה למות, אמנם לא הורגים ישירות, אבל דואגים שהיא תמות, זה הדין. ועכשיו, שוב נראה את ארבעת המקרים, שממש מקבילים לארבעת המקרים שראינו מקודם לגבי שתי כוסות, וממש אותם דינים. אז שוב, מקרה ראשון, אם הוא שחט את שתיהן בפנים, אז כמובן שהוא לא חייב לשחיטה בחוץ, כי הוא לא שחט אף אחד בחוץ, אלא הראשונה תהיה קשרה לחטאת, השנייה כאמור פסולה, הוא לא היה צריך לשחוט אותה, אבל הוא שחט, לא נורא. בכל אופן, הוא ודאי פטור על שחיטה בחוץ, זה מקרה ראשון. מקרה שני, אם הוא שחט את שתיהן בחוץ, אז הוא חייב על שניהם, שוב, אם זה באלם אחד הוא חייב אחד, אם זה בשתי אלמות הוא חייב שתיים, ואל תגיד לי שברגע שהוא שחט אחת אז השנייה נפסלת, כי השחיטה בחוץ לא נחשבת, אז היא גם לא פוסלת את השנייה, ולכן כאמור הוא חייב על שתיהן, זה מקרה שני. מקרה שלישי, שוב, גם כאן אנחנו הופכים את הסדר. אם הוא שחט קודם אחת בחוץ, ואחרי זה אחת בפנים, אז כמובן שהוא חייב על זאת שבחוץ, אבל מצד שני, הפנימית עוד לא פסולה, כי זה שהוא שחט בחוץ לא פוסל אותה, כי זה היה בחוץ, וממילא הפנימית קשרה, והבעלים יוצאים בידי חובה, עד כאן שלושת המקרים הראשונים, ועכשיו למקרה הרביעי שבשבילו הבאנו את כל זה, וזה כשהוא קודם שחט אחת בפנים, ואז את השנייה בחוץ, גם כאן הוא פטור על הבחוץ. למה? כי כאן, כיוון שהוא שחט אחת בפנים וזרק את הדם שלה, אז באותו רגע השנייה נפסלת ומיועדת למיטה, וממילא כיוון שהיא לא ראויה להקרבה, אז כשהוא שוחט אותה בפנים, הוא פטור על זה, כי זה לא ראוי להקרבה. אז זה ממש דומה לשתי הכוסות, שאם הוא קודם נתן בפנים ואז בחוץ, אז הוא פטור על זאת שבחוץ, כי כשהוא נתן בפנים, אז הכוס השנייה נדחתה ואמורה ללכת לאמת המים, ולכן היא לא ראויה ופטורים עליה בחוץ. עד כאן ארבעת המקרים, וממש דומים לארבעת המקרים של שתי הכוסות, ועכשיו עכשיו כאמור, שואלת הגמרא, למה זה הובא כאן? מה זה בעצם מוסיף על המקרה של הכוסות? ועל זה עונה הגמרא, המקרה של שתי החטאות הובא לא בשביל שזה ילמד על הכוסות, אלא להפך, בשביל שהמקרה של הכוסות ילמד על שתי החטאות. מה הוא מלמד? הוא מלמד שדווקא במקרה הזה שהחטאת בהתחלה עבדה, כך שבסוף יש לו שתי חטאות, שאחת הוא אמור להקריב ואחת אמורה להיפסל ולמות, שזה דומה לשתי הכוסות, שברגע שהוא נותן אחת בפנים, אז השנייה נדחית, אז באמת דווקא אז, אם הוא קודם עשה בפנים, ואז בחוץ, הוא פטור לה בחוץ, כי הבחוץ הזה כבר לא היה ראוי להקרבה ממילא. אבל אם לא מדובר במקרה כזה שהשנייה צריכה להיפסל ולמות, אלא במקרה אחר, שעוד שנייה נפרט מהו, שבמקרה הזה החטאת השנייה לא צריכה להיפסל ולמות, אלא לראות עד שתסתאב, עוד רגע נסביר מה זה, במקרה כזה הוא כן יהיה חייב לשנייה. מה זה המקרה האחר הזה? אז לפי רבי, זה אם הוא לא הקדיש בהתחלה חטאת אחת והיא הלכה לאיבוד, אלא כבר מראש, למרות שהוא היה צריך להביא רק חטאת אחת, הוא הקדיש שתי חטאות. ולמה? אז הוא עשה את זה באחריות. כלומר, הוא הקדיש שתיים בשביל שאם אחת תאבד, אז הוא יוכל להשתמש בשנייה. ובמקרה כזה, אחרי שהוא שוחט אחת מהם, אז כאן, כאמור, לא אומרים שהשנייה פסולה וצריכה למות, אלא אומרים שהיא תיראה עד שתסתאב. כלומר, נותנים לה להסתובב בשדה עד שיתקבל מום, ואז פודים אותה, ובכסף קונים קורבן עולה, ויותר מזה, גם אם הוא יקריב אותה בעצמה לעולה, אם דובר בחטאת של נשיא שהיא באה זכר וגם עולה היא זכר, אז זה תופס, זה ייחשב כעולה. עכשיו, במקרה כזה, כיוון שהשנייה לא מתה, לא נפסלת, אלא עדיין ראויה להקרבה, אז כאן אם הוא עשה אחת בפנים ואת השנייה בחוץ, אז על זאת שבחוץ הוא כן יהיה חייב, כי כן ראויה עדיין להקרבה, שוב, כשמדובר בזכר, ולכן הוא כן יהיה חייב על הבחוץ. עד כאן למה כל הקטע הזה הובא כאן, שוב, בשביל לדבר על המקרה שהוא עשה קודם בפנים ואז בחוץ, שגם בשתי הכוסות וגם בשתי החטאות אמרנו שעל זאת שבחוץ הוא פטור כי כבר לא ראויה, אבל מדגישים, זה דווקא כשהיא באמת כבר לא ראויה. אבל אם הוא עשה שתי חטאות באחריות, אז השנייה עדיין ראויה לקורבן עולה אם היא זכר, ולכן הוא כן יהיה חייב עליה. זה הסבר של הגמרא למה המשנה הוסיפה את המקרה של שתי החטאות, ובסוגריים רק נוסיף שתי הערות. א', לגבי מה שאמרנו, שלמרות שהיא אמורה לראות עד שתסתאב, בכל זאת אם הוא יקריב אותה עצמה כעולה, אז זה יתפוס, שוב כשמדובר בזכר, אז אומרת הגמרא שאנחנו גומרים את זה בדברי רב, שאמר לגבי קורבן אשם, שגם הגיע למצב שהוא צריך לראות עד שיסתאב, למשל אם הבעלים שלו התכפרו כבר בקורבן אחר, אז הדין באשם זה שהוא לא מת אלא הוא רואה עד שמסתאב, ואז מוכרים אותו וקונים עולה, גם שם, במקום לחכות שיהיה לו מום ולמכור וכולי, הוא פשוט הקריב אותו, גם זה נחשב כעולה. כמו שאמרנו, זאת הערה אחת. הערה שנייה למקרה של שתי החטאות, נראה את המשפט האחרון במשנה, שעוד לא ראינו, הגמרא גם לא מדברת עליו, וזה לגבי מעילה. בחטאת, ברגע שזורקים את הדם והבעלים מתכפרים, אז בבשר כבר אין דין של מעילה, אפילו שרק הכהנים אוכלים, אבל עדיין, גם אם זר יענה מזה, אז הוא לא מעל, כי זה כבר לא קודשי מזבח, זה באופן כללי בחטאת. לגבי המשנה שלנו, עם שתי החטאות, מוסיפה המשנה שברגע שהוא עשה אחת בפנים והתכפר כך שהשנייה צריכה למות, אז גם בה עכשיו אין דין של מעילה, אפילו שהוא לא זרק את הדם שלה, כי זה הדין, שחטאת שצריכה למות, אמנם אסור ליהנות ממנה, אבל אין בדין של מעילה, זה מה שהמשנה הוסיפה בסוף, וזה חידוש בעיקר למקרה שבו הוא עשה את שתי החטאות בפנים, שאין בשנייה המעילה, כי אם הוא עושה את השנייה בחוץ, אז ודאי שאין במעילה, כי אם הוא שחט אותה בחוץ, זה כאילו שהוא סתם הרג אותה, וזה ברור שקודשים שמתו אין במעילה. בכל אופן, זה המשפט האחרון, זאת את ההערה השנייה, ובזה סיימנו את הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור לגבי דמים בפנים ובחוץ, ובעצם הגענו לסוף הפרק בקופית ב' עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בשביל החלק השני של השיעור, עכשיו בואו נחזור אחורה למשנה בסוף עמוד א', וזה לגבי עופות בחוץ. ולגבי זה נראה שני שלבים, בשלב הראשון נראה את דעת רבנן במשנה, בשלב השני נבין את דעת רבי ישמעאל. אז רבנן במשנה מביאים ארבעה מקרים ונחלק אותם לשניים, הרישה זה לגבי מליקה והסיפה זה לגבי שחיטה. אז ברישה לגבי מליקה יש שני דינים, דין אחד אם הוא מלק בפנים ואז העלה בחוץ, הוא חייב על העלה בחוץ, דין שני אם הוא מלק בחוץ ואז עלה בחוץ הוא פטור. למה? אז שוב, דין ראשון אם הוא מלק בפנים אז כרגע הקורבן כשר כי ככה צריך לעשות, אז הוא ראוי להקרבה בפנים, וממילא אם הוא יקריב בחוץ ודאי שהוא חייב. דין שני אם הוא מלק בחוץ, כך שכרגע הקורבן פסול כי אין מליקה בחוץ ולכן הקורבן לא ראוי להקרבה, ולכן אם הוא אחרי זה גם העלה בחוץ הוא פטור כי זה לא היה ראוי להקרבה בפנים. זה הרישה לגבי מליקה. שוב, מלק בפנים ולא בחוץ חייב, מלק בחוץ ולא בחוץ פטור. הסיפה זה לגבי שחיטה, וכאן הסדר מתהפך. אם מקודם זה היה חייב ואז פטור, כאן זה פטור ואז חייב. כלומר, אם הוא שחט בפנים ואז עלה בחוץ, הוא פטור. אם הוא שחט בחוץ ואז עלה בחוץ, הוא חייב. ולמה? אז שוב, אם הוא שחט בפנים, אז זה פסול, כי את העוף צריך למלוק בפנים, לא לשחוט, וממילא עכשיו זה לא ראוי להקרבה, ולכן אם הוא אחרי זה עלה את זה בחוץ, הוא פטור, כי זה לא היה ראוי להקרבה בפנים. אבל אם הוא שחט בחוץ ואלה בחוץ, אז הוא חייב, והוא חייב פעמיים, גם על השחיטה בחוץ וגם על העלאה בחוץ. ולמה? אז רשי מסביר שעל השחיטה בחוץ הוא חייב, כי בפסוק של שחיטה בחוץ בויקרא י"ז פסוק ג' כתוב פעמיים אשר ישחט, פעם שנייה לכאורה מיותרת, וממנה לומדים שגם שחיטה של עוף בחוץ מחייבת, אפילו שעוף צריך למלוק ולא לשחוט, ואם הוא שחט בפנים הוא לא עשה כלום, אבל אם הוא שחט בחוץ, כיוון שבחוץ יש דבר כזה שחיטה, בחולין, לא בקודשים, אבל יש דבר כזה, לכן גם שחיטה של עוף בחוץ מחייבת. זה למה הוא חייב על השחיטה בחוץ. ועכשיו, למה הוא חייב גם על ההקרבה בחוץ? הרי כשהוא שחט בחוץ הוא פסל את הקורבן והוא כבר לא ראוי להקרבה, אז למה בכל זאת הוא חייב על ההקרבה בחוץ? כי יש לנו כלל. כל מי ששוחט וגם מעלה בחוץ, אם הוא חייב על השחיטה, אז הוא גם חייב על העלה. ולמה? אז לומדים את זה מאותם פסוקים שהרגע קראנו. כאמור, בויקרא י"ז, מפסוק א' והלאה מדובר על השחיטה בחוץ. אחרי זה, מפסוק ח' והלאה מדובר על ההקרבה, כלומר, העלאה בחוץ. וכיוון שפסוק ח' מתחיל בו"ו החיבור, זה מתחיל ב"ווה עליהם תאמר" וכולי, אז זה מחבר בין השחיטה בחוץ לבין ההעלאה בחוץ. וממילא, מי שחייב על השחיטה בחוץ, אפילו שזה בעצם פסל את הקורבן, בכל זאת, הוא גם חייב על העלאה בחוץ. ועד כאן ההסבר למקרה הרביעי של רבנן, שאם הוא שחט בחוץ וגם העלה בחוץ, הוא חייב על שניהם. עד כאן דעת רבנן, נעבור שוב במהירות על ארבעת המקרים, כי זה יעזור להמשך. שוב, הרי שזה לגבי מליקה, אם הוא מלק בפנים, שזה טוב, אבל אז העלה בחוץ, אז הוא חייב על העלאה בחוץ. אם הוא מלק בחוץ, שזה לא טוב, זה פוסל את הקורבן, ואז העלה בחוץ, אז הוא פטור, כי המליקה לא נחשבת כלום, וזה פסל את הקורבן, וזה לא ראוי להקרבה בפנים, ולכן הוא פטור בחוץ. זה לגבי המליקה. לגבי השחיטה, אז אם הוא שחט בפנים, שזה פוסל, ואז העלה בחוץ, הוא פטור, כי זה לא ראוי להקרבה בפנים, אבל אם הוא שחט בחוץ, וגם העלה בחוץ, אז הוא חייב על שניהם, כי כאמור יש לימוד לגבי השחיטה בחוץ שחייב, וממילא גם על העלה בחוץ הוא חייב, כי יש קשר בין שני הדברים. עד כאן דעת רבנן במשנה, אבל עוד לא ממש סיימנו, כי רבנן מוסיפים עוד משפט, שבא לסכם בעצם את דעתם, והגמרא טיפה מתקנת, אז נסביר את זה לפי התיקון של הגמרא, זה בשורה הראשונה בגמרא, וזה שהם מציינים לנו שיש הבדל, כאמור, בין הרי של הסיפה, שברי שלגבי מליקה, דרך חיובו בפנים, פטורו בחוץ, כלומר שהוא חייב דווקא אם הוא התחיל בפנים, כלומר מלק בפנים ואז עלה בחוץ, אבל אם הוא מלק בחוץ ולא בחוץ, הוא פטור. לעומת זאת בסייף לגבי שחיטה, זה בדיוק להפך. דרך חיובו בחוץ, פטורה בפנים. כלומר, שהוא חייב דווקא אם הוא התחיל בחוץ, כלומר שחט ולא בחוץ, אבל אם הוא התחיל בפנים, כלומר שחט בפנים ואז אלא בחוץ, אז הוא פטור. זו דעת רבנן, ושוב נדגיש עוד פעם אחת, שלפי רבנן, גם ברישה וגם בסייפה, יש הבדל בין אם הוא התחיל בחוץ או בפנים. כלומר, ברישה לגבי מליקה, הוא חייב רק אם הוא התחיל, כלומר מלק בפנים, ולא אם הוא התחיל בחוץ, ואילו בסייפה לגבי שחיטה, זה להפך, שהוא חייב רק אם הוא התחיל, כלומר שחט בחוץ, ולא אם הוא התחיל בפנים. זו דעת רבנן. עכשיו, זה מוביל אותנו לשלב השני, שזו דעת רבי שמעון, שהוא דווקא בא להשוות בין החוץ לפנים, כלומר להשוות בין מקרה שהוא התחיל בחוץ לבין מקרה שהוא התחיל בפנים. מה הוא אומר? נצטט. כל שחייבים עליו בחוץ, חייבים על כיוצא בו בפנים. עכשיו יש לו עוד המשך קטן, נראה את זה בהמשך. בכל אופן, עוד פעם המשפט שלו, כל שחייבים עליו בחוץ, חייבים על כיוצא בו בפנים. זה מה שהוא אמר, ועכשיו השאלה היא על מה הוא מדבר. למה הוא התכוון שאין הבדל בין אם הוא התחיל בחוץ לבין אם הוא התחיל בפנים. אז כאן יש שני שלבים בגמרא. בשלב הראשון, הגמרא מציעה שרבי שמעון התכוון למקרים שרבנן הזכירו, והוא בא לחלוק עליהם ולומר, לא נכון, אין הבדל בין החוץ לפנים, זה יהיה השלב הראשון, אבל נדחה אותו. לכן בשלב השני, נציע שבעצם הוא דיבר על דברים שלא הזכירו במשנה, שבעצם הוא בא לחלוק על רבנן, אבל לא לגבי המקרים שהם הזכירו במשנה, אלא לגבי מקרים אחרים. אז בוא נתחיל. אז השלב הראשון זה להציע שרבי שמעון מתייחס למקרים של המשנה, וכאמור במשנה יש רישה וסייפה. אז הצעה הראשונה זה שהוא מתייחס לרישה לגבי המליקה, שכאמור לפי רבנן יש הבדל בין אם הוא התחיל בפנים או בחוץ, כלומר אם הוא מלק בפנים ואז עלה בחוץ הוא חייב, אבל אם הוא מלק בחוץ ואז עלה בחוץ אז הוא פטור, זה רבנן, ומציעים שעל זה בא רבי שמעון ואומר לא נכון, אלא צריך להשוות בין המקרים, להשוות לאיזה כיוון אז, או לחומרה שבשני המקרים יהיה חייב גם אם הוא מלק בחוץ ואז עלה בחוץ, או לכולה שבשניהם יהיה פטור גם כשהוא מלק בפנים ואז עלה בחוץ. זאת הצעה הראשונה שהוא מתייחס לרישה, אבל דוחה הגמרא, זה אולי הגיוני, אבל זה לא נכנס לניסוח שלו. לכן, הצעה שנייה זה שהוא לא מתייחס לרישה, אלא לסייפה, לגבי שחיטה, שכאמור, לפי רבנן, כאן הדין הוא הפוך, שאם הוא שחט בפנים ואז אלה בחוץ, הוא פטור, כי זה כבר לא היה ראוי להקרבה בפנים, אבל אם הוא שחט בחוץ ואז אלה בחוץ, הוא חייב גם על השחיטה בחוץ וגם על העלה בחוץ. זה רבנן, וכאמור, גם כאן מציעים שרבי שמעון בא להשוות, ולומר שאין הבדל בין בפנים ובחוץ, וגם כאן אפשר להציע את זה או לכולה או לחומרה. כלומר, או לכולה שגם כשהוא שחט בחוץ ולא בחוץ הוא יהיה פטור, אבל את זה דוחים כי גם זה לא נכנס לניסוח שלו, או לחומרה שגם כשהוא שחט בפנים ופסל את הקורבן ואז אלה בחוץ הוא בכל זאת יהיה חייב, אבל גם את זה דוחים כי כמו שאמרנו רבי שמעון יש לו עוד איזה המשך למשפט שלו, וזה שהוא בפירוש אומר שדווקא לחלק הזה הוא מסכים לרבנן, שאם הוא שחט בפנים שזה פוסל את הקורבן, ואז אלה בחוץ, הוא פטור, כי הקורבן כבר לא היה ראוי להקרבה. אז בקיצור, ניסינו לומר שרבי שמעון התייחס למקרים שכבר הוזכרו במשנה, אבל אמרנו, זה לא מסתדר, או בגלל הניסוח, או כי הוא אמר בפירוש אחרת. אז השלב הראשון נופל, רבי שמעון לכאורה לא התייחס למקרים של המשנה. אלא למה הוא כן התייחס? זה כבר באמצע עמוד ב', הגמרא מביאה שלוש הצעות, שתי הצעות הראשונות של זעירי ושל רבא, זה שבאמת הוא התייחס למקרים אחרים שבהם הוא חולק על רבנן, אבל הם לא הוזכרו במשנה. הצעה השלישית מחזירה אותנו לניסיון הקודם, שהוא כן התייחס למשנה, ופשוט היא תשנה את הניסוח. בואו נתחיל. אז הצעה הראשונה זה של זעירי, וזה שכאמור הוא באמת לא התייחס למקרים של המשנה, ובעצם גם בכלל הוא לגבי קורבן אוף, אלא לגבי קורבן בהמה, וזה לגבי אם הוא שחט בהמה בלילה. שלפי רבנן, אם הוא שחט בלילה בפנים, שזה פוסל את הקורבן, ואז אלה בחוץ הוא פטור, כי הקורבן כבר לא ראוי, אבל אם הוא שחט בלילה בחוץ, ואז אלה בחוץ, הוא כן חייב גם על השחיטה, אפילו שזה לילה, כי בחוץ זה לא משנה יום או לילה, וממילא גם על ההקרבה. כי כאמור, אם אתה חייב על השחיטה בחוץ, אתה חייב על ההקרבה בחוץ. זה לפי רבנן. שוב, שאם הוא שחט בלילה בפנים, ואז אלה בחוץ, פטור, שחט בלילה בחוץ ואלה בחוץ, חייב על שניהם, זה רבנן. ואז על זה בא רבי שמעון להחמיר ואמר, לא נכון, אין הבדל כאן בין אם הוא התחיל בחוץ או התחיל בפנים, ולכן גם כשהוא שחט בפנים בלילה ואז עלה בחוץ, הוא כן חייב על עלה בחוץ. עוד שנייה נאמר למה, זאת ההצעה הראשונה של זעירי. הצעה השנייה זה של רבא, והיא די דומה, וגם יכול להיות שרבא לא בא לחלוק על זעירי, אלא פשוט להביא עוד מקרה, וזה שאחרי שהוא שחט, הוא קיבל את הדם לא בכלי שרת, אלא בכלי רגיל, כלי של חול. שגם כאן, לפי רבנן יש דין דומה, שאם הוא שחט בפנים וקיבל בפנים בחול, ואז עלה בחוץ, הוא פטור, כי הקורבן לא ראוי להקרבה, אבל אם הוא שחט בחוץ וקיבל בחוץ בחול, ואז עלה בחוץ, הוא חייב על שני הדברים, גם על השחיטה וגם על העלה, כי שוב, כיוון שהוא חייב על השחיטה, הוא חייב גם על העלה. זה לפי לפי רבנן שיש הבדל בין אם הוא התחיל בפנים או בחוץ. וגם כאן על זה ברבי שמעון להחמיר ולומר, לא נכון, אין הבדל. וגם כשהוא התחיל, כלומר, שחט בפנים וקיבל בחול, ואז עלה בחוץ, הוא כן חייב על העלה בחוץ. אלה שתי הצעות הראשונות, ולמה באמת רבי שמעון מחמיר לפי שתי הצעות האלו? אז זה לא בגלל שהוא חושב שצריך להשוות בין החוץ לפנים, אלא פשוט כי לגבי שני הפסולים האלו, גם שחיטה בלילה וגם קבלה בכלי חול, רבי שמעון סובר שאומנם זה פוסל, אבל זה לא פוסל לגמרי, אלא זה פסול כזה שאם בכל זאת העלו את הקורבן למזבח בפנים, אז לא מורדים אותו, וממילא כיוון שזה לא פסול מוחלט, אז גם אם הוא המשיך ועלה בחוץ, הוא כן חייב. זו דעת רבי שמעון, לעומת זאת רבנן סוברים, לא נכון, זה כן פסול מוחלט, ואם עלו, כן ירדו, ולכן עלה בחוץ, פטורים. עד כאן שתי הצעות הראשונות, לזה רבי שמעון התייחס. הצעה השלישית למה הוא התייחס זה על פי גרסה של אבו עד שמואל במשנה שלנו, וזה מחזיר אותנו להצעות שמקודם שללנו. כלומר, מקודם הצענו שהוא מתייחס למקרים של המשנה ואמרנו לא יכול להיות כי זה לא נכנס לניסוח שלו, אבל עכשיו פשוט מביאים ניסוח אחר, ואז זה כן נכנס. ולפי הניסוח הזה הוא באמת כן התייחס לרישה, כלומר למקרים של המליקה, שכאמור, לפי רבנן, אם הוא מלק בפנים ואז עלה בחוץ הוא חייב, אבל אם הוא מלק בחוץ ואז עלה בחוץ הוא פטור. ועל זה ברבי שמעון להחמיר ולומר שגם במקרה שהוא מלק בחוץ ואז עלה בחוץ הוא כן חייב, וכאמור פשוט משנים את הגרסה של המשנה. זה ההסבר השלישי למה רבי שמעון התייחס, ובזה הגענו למשנה בסוף עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. המשכנו היום לעסוק בעבודה בחוץ וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על דם וראינו לגבי זה שני סעיפים. בסעיף הראשון עוד מהמשנה מאתמול ראינו שרבי נחמיה אמר שמי ששופך את שיערי דם החטאת בחוץ הוא חייב, ועל זה אמר רבי יוחנן שזה בהנחה ששפיכת שיערי הדם זה דבר מעכב, וממילא אם הוא עשה את זה בחוץ הוא חייב. על זה הקשנו מברייתא ששם רבי נחמיה הסביר לרבי עקיבא למה הוא חושב שאפילו שהשפיכה לא מעכבת בכל זאת הוא חייב בחוץ, כמו שחייבים גם על הכתרה בחוץ אפילו שזה לא מעכב. אז זה קשה לרבי יוחנן שאמר שזה דווקא בגלל שזה מעכב, ולמסקנה הגמרא ענתה שבאמת רבי נחמיה עצמו סובר שזה מעכב ולכן הוא חייב בחוץ, וזה נכון בכל החטאות. אבל מה שהוא אמר לרבי עקיבא בברייתא, הוא לא אמר את זה לשיטת עצמו, אלא לשיטת רבי עקיבא. כלומר, אתה רבי עקיבא שחושב ששפיכת שירי החטאת לא מעכבת, בכל זאת תודה לי שהשפיכה בחוץ כן מחייבת, כמו שחייבים כשהוא הקטיר איברים בחוץ, אפילו שגם זה לא מעכב. זה משותן לרבי עקיבא, ורבי עקיבא חלק ואמר זה לא אותו דבר, ועל השפיכה בחוץ הוא פטור. וזה היה הסעיף הראשון בחלק הראשון. בסעיף השני דיברנו על אדם שקיבל דם של חטאת בכוס או בשתי כוסות, וראינו ארבעה מקרים, אבל המקרה המחודש זה שאם הוא קודם נתן בפנים ואז בחוץ, אז אם זה בכוס אחת הוא חייב אלא בחוץ, כי זה כרבי נחמיה בסעיף הקודם שגם על שיריים חייבים. אבל אם זה בשתי כוסות, אז ברגע שהוא נתן בפנים מהכוס הראשונה, הכוס השנייה היא לא שיריים, אלא היא נהיית דחויה, וממילא היא לא ראויה להקרבה, ולכן עליה הוא יהיה פטור. והמשנה הביא המקרה דומה גם לגבי שתי חטאות, כלומר אם הוא התחייב בחטאת והביא, אבל אז איבד, והביא עוד אחת, ואז מצא את הראשונה, אז הוא יכול להביא אחת מהם, אז ברגע שהוא מביא אחת בפנים, השנייה נפסלת וצריכה למות, וממילא אם הוא עשה אותה בחוץ, גם עליה הוא יהיה פטור, כמו בשתי הכוסות. אבל מדגישה הגמרא, שזה דווקא במקרה שהזכרנו, שהשנייה צריכה למות, כמו בכוסות, שהשנייה נהיית דחויה. אבל אם הוא לא איבד, אלא פשוט מראש הוא הביא שתי חטאות, כך שכשהוא עושה אחת לחטאת, השנייה צריכה שיפול במום והיא תימחר, ואז יקנה ממנה עולה, ואם זה זכר, כי זה שעיר נשיא, והוא הקריב את זה לעולה, זה תופס, אז כיוון שזה כן ראוי להקרבה, הוא כן יהיה חייב על זה בחוץ, ועד כאן הסעיף השני בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על עופות, שלפי רבנן במשנה ראינו רישה וסיפה, ברישה לגבי מליקה ובסיפה לגבי שחיטה, כשבשני המקרים יש הבדל בין אם הוא התחיל בפנים או התחיל בחוץ. כלומר, לגבי מליקה, אם הוא מלק בפנים ואז עלה בחוץ, הוא חייב, אבל אם הוא מלק בחוץ, שזה פוסל את הקורבן, ואז עלה בחוץ, הוא פטור. לגבי שחיטה, זה הפוך. שאם הוא התחיל בפנים, כלומר, שחט בפנים ואז עלה בחוץ, הוא פטור, כי השחיטה בפנים פוסלת, אבל אם הוא התחיל בחוץ, כלומר, שחט בחוץ, ואז העלה בחוץ, הוא חייב גם על השחיטה וגם על העלאה. על השחיטה הוא חייב כי יש לימוד שגם על שחיטה בחוץ חייבים, ועל העלאה הוא חייב כי יש לנו כלל שכשחייבים על השחיטה בחוץ חייבים גם על העלאה בחוץ. זו דעת רבנן. רבי שמעון לעומת זאת חולק ואומר שאין הבדל בין אם הוא התחיל בפנים או בחוץ, אבל לא ברור לאיזה מקרה רבי שמעון מתייחס כאן. אז בשלב הראשון הצענו שהוא מתייחס לאחד מהמקרים של המשנה, אבל דחינו או כי זה לא נכנס לניסוח שלו, או כי הוא בפירוש אמר אחרת. לכן בשלב השני הבאנו שלושה תירוצים, שני תירוצים ראשונים של זעירי ושל רבה, זה שהוא באמת מתייחס למקרה אחר לגמרי, לא לגבי עוף, אלא לגבי בהמה. לפי זעירי זה לגבי בהמה שנשחטה בלילה, לפי רבה זה לגבי כשהוא שחט ואז קיבל את הדם בכלי של חול ולא כלי שרת, שבשני המקרים לפי רבנן אם הוא עשה את זה בפנים ואז עלה בחוץ, הוא פטור, כי בפנים זה פוסל וזה כבר לא ראוי להקרבה, אבל אם הוא עשה את זה בחוץ ואז עלה בחוץ, הוא חייב, ועל זה בא רבי שמעון ולומר, לא נכון, גם כשהוא עשה בפנים, הוא כן יהיה חייב, כי זה אמנם פוסל, אבל זה פסולים כאלה שאם עלו לא ירדו, ולכן גם בחוץ חייב. עד כאן זה אירי ורבה. ההסבר השלישי היה שבעצם רבי שמעון כן מתייחס למקרים של המשנה, וספציפית לגבי המקרה ברישה שלפי רבנן אם הוא מלק בפנים ואז עלה בחוץ חייב, אבל אם הוא מלק בחוץ ולא בחוץ הוא פטור, ועל זה רבי שמעון אמר לא נכון, גם כשהוא מלק בחוץ ולא בחוץ הוא כן חייב. ולגבי מה שאמרנו שזה לא מסתדר עם הניסוח של המשנה, פשוט יש לעבור עד שמואל גרסה אחרת למשנה ולכן זה מסתדר, וזה היה החלק השני ובזה גם סיימנו את הפרק. כל טוב.